בנושא חדש. אני מקווה שהיום אני אצליח לסיים את כל הנושא, כי הוא יחסית קצר, אני לא רוצה לחתוך אותו, אבל הוא כל כך מתאים למה שקורה לנו היום ברקע שלנו, אם זה מערכת הבחירות ועוד כל מיני חילוקי דעות, כאלו אחרות בהלכה, בין חכמים, בין תלמידים, בין רבנים. הנושא שלנו היום, בכותרת הגדולה שלו, נקרא סמכות חכמים. מאיפה העצק הזה שבא הרעיון שיש חכמים, יש רבנים, יש דיינים, הם קובעים מה לעשות. למה, מה קרה? מאיפה באה הסמכות הזו? כל אחד שתופס לו משרה, כל אחד שתופס לו איזה תעודה, כל אחד שיש לו איזה כוח, הוא כבר קובע לכולם, מה פתאום? יש חילוקי דעות, יש חושר הסכמה, יש גם לכל בן אדם בצד הפרטי שלו, יש לו דעות משלו, יש פרופסורים, יש דוקטורים, יש בעלי תואר שני, תואר ראשון, סתם אנשים חשובים, וסתם אנשים פשוטים שיש להם שכל, יש להם מחשבה, לא כולם צריכים להיות בעלי תעודות, בעלי יכולת. למה מישהו יקבע לי? מאיפה הכוח הזה? אני לא מדבר עכשיו על הכוח שיש מבחינה חוקית, מדינית, לחברי כנסת או אנשים בשלטון לקבוע דברים. מאיפה הכוח שלהם? הציבור נתן להם, נכון? יש פריימריז, מצביעים בשבילה, הם הולכים, זוכים, זהו, אז הציבור נתן להם כוח. אבל מאיפה הכוח שבא לחכמי ישראל, לרבנים, כל אחד בדורו שלו, כל אחד בזמנו שלו, מאיפה יש להם את הכוח לקבוע לנו בחיים הפרטיים ובחיים הציבוריים, מה לעשות וכיצד לנהוג? הדבר הזה צריך... אבל יותר מזה, מאיפה יש לחזן, ואנחנו פוגשים את הדברים הללו, לא מעט, וצריך לבחון אותם. יש בתורה ציווי מפורש. כשם שיש לנו ציווי מן התורה, לא לסור מדבריהם של חכמים ימין ושמאל, יש גם איסור מן התורה, לא להוסיף. בל תוסיף זה איסור דאורייתא. ולא רק לא להוסיף דברים, אלא גם לא לגרוע דברים, להוריד, מה שהתורה מצווה. אם כן, כשאנחנו מסתכלים על התלמוד, אנחנו רואים דיונים שלמים והלכות שבאות ויוצאות מתוך דיונים בגמרא, ולא מצאנו שכך זה כתוב בתורה. כן, הם לומדים את זה מתוך פסוקים, לומדים את זה בכל מיני דרכים, אבל השורה התחתונה, זה לא מה שכתוב מפורש. יותר מזה, בואו ניגע דברים שאנחנו כל כך רגילים אליהם, אולי כי מלווים בחופשות. אז זה נחמד. אבל מצוות חנוכה, שמונה ימים להדליק נרות, זו מצווה שלא כתובה בתורה. זו הוספה של רחמים. מצוות החנוכה הייתה בתקופת החשמונאים אחרי שהתורה נגמרה והסתיימה ונחתמה. מה העניין הזה? למה אנחנו מקיימים את המצווה הזאת? פורים. למה אנחנו מקיימים אותה? אין לה שום דבר שאנחנו יכולים לחפש בתורה שבכתב, זה עניין של פורים. כלומר, אנחנו רואים מצוות שיש לנו, כמו למשל, כיפה, כיסוי ראש. כיסוי ראש לא מופיע בתורה. את בדרך לימוד כזו או אחרת מגיעים למסקנה ולהלכה שאנחנו צריכים להיות עם כיסוי ראש. אבל באמת, מאיפה הכוח של חכמים אכן לקבוע את הדבר הזה, ולא רק לקבוע אותו, ליצור מציאות שכולם חייבים בזה. מניין, איך נקרא לזה? כוח היתר הזה. מניין הסמכות הזו, מי נתן לך רשות? דבר נוסף, היות, ואני מערער על הסמכות הזו. אני רוצה לטעון שהסמכות הזו תוכיח לי בכלל שהיא קיימת. אם כן, אני לא צריך לשמוע לך בכלל. למה צריך לשמוע? אם הסמכות שלך מעורערת, הסמכות שלך לא יציבה, אני לא רוצה לשמוע. הדבר האחרון, אם אני יוצא מתוך נקודת הנחה שבאמת הם אנשים גדולים, תכף נראה, מהי באמת גדלותם? מהי גדלותם של חכמים? אני אתחיל אולי בסיפור שאולי רובכם יודע ומכיר. זה סיפור מעשה שכל פעם שאני נזכר בו ומדבר עליו, אני לא יכול לעצור את עצמי מלדבר על דברים שאתם יודעים את דעתי בעניין, וכל מה שקשור בכמיעות, בסגולות ומופתים. דעתי ידועה לכם. אבל כשאני קורא את הסוגיה הזו בגמרא, את הסיפור הזה בגמרא, אני מתחזק פה פעם מחדש, ואני אומר, כנראה שהדברים מתעמעמו. הדברים כל כך התרחקו, או שלא רוצים להבליט. אנחנו יודעים שיש מדרגה גבוהה של בני האדם, שבעבודת מידות וניקיון מוסרי של לב האדם, אדם מגיע למה שאנחנו מכנים מדרגת נבואה. יכול להיות נביא. יש לו פוטנציאל לנביאות. זה אומר, אם הוא יהיה נביא או לא יהיה נביא, מי יקבע? הקדוש ברוך הוא. אם הוא ידבר איתו או לא. אבל יש לו את הארגז כלים לנבואה. הוא מעוגן. משל למה הדבר דומה באלף אלפי הבדלות. אדם יש לו רישיון נהיגה בכיס, ואין לו רכב. אין לו כסף לקנות רכב. אבל אין לו שום בעיה כשהוא ירצה לזכור רכב ולנהוג, יש לו תעודה בכיס. זאת אומרת, יש לו פוטנציאל זמין לנהיגה, נכון? אדם אחר שאין לו רישיון נהיגה, אז הוא יכול ללכת אולי לזכור רכב, אבל הוא לא יכול לנהוג בו, הוא צריך מישהו אחר שינהג בו. דבר הכל באופן החוקי והמותר. במילה, כאשר אדם מכין את עצמו למדרגות הנבואה, והוא מגיע למדרגות הללו, הוא באמת אכן ראוי לנבואה. לא לחינם חז"ל מביאים הרבה פעמים בגמרא את המושג אם לא נביאים הם, בני נביאים הם. או שהגמרא אומרת, כן, אלפי נביאים עמדו להם בישראל. כמה אנחנו מכירים בספרי הנביאים? תסתכלו בתנ"ך, תראו. כמה, למה נגיד, נמתח את החבל עד הקצה? שרה.
איזה שרה יש כאן?
שכתובים? לא, שכתובים, שספרים שלמים שלהם. אז אין לך, אין לך בסדר, יש לך את משה, יש לך את יהושע, יש לך אחר כך תקופת השופטים קצת, בילם הוא גוי, הדבר בישראל, הדבר בישראל. בסדר, יפה, אז כמה? אז אם אתה מסתכל בתנ"ך יש 13, בסדר, יש לנו 12, יש לנו פה את יחזקאל, את ישעיה, את ירמיה, יש לנו עוד פה ושם, 20 לא עברנו.
25 גם.
בוא נסגור. אבל הגמרא מדברת על אלפים. אלפי נביאים. כלומר, היו אנשים שהייתה להם נבואה, אבל היא הייתה זמנית, הייתה נקודתית, הייתה לאיזה עניין, וזהו, לא לדורות. אז ממילא לא כתבו אותם. זאת אומרת, המושג של להיות נביא הוא מושג של עבודת מידות, ניקיון הלב, ואדם מה שנקרא בפוטנציאל עם יכולת נבואה. נביא בפועל, אם הקדוש ברוך הוא ידבר איתו. אם לא, אז הוא אדם מקסים, הוא אדם מדהים נפש, הוא אדם רגיש, הוא אדם שיש לו מידות תרומיות. אדם שהכי טוב בעולם לחיות איתו, אבל הוא לא נביא. במילה נקבעה אמירה. מי יש לו כוח יותר גדול לקבוע דברים? נביא או חכם? חכם זה אדם שמבין דבר מתוך דבר. חכם זה אדם שמנתח את הנתונים. ומגיע למסקנות מתוך הנתונים שלפניו. ובאמת נקבע באופן מאוד ברור, חכם עדיף מנביא. כלומר, אם יש נביא שאומר מה שהוא אומר, הוא חייב לדייק במה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. שם בפיו. אם הוא שינה דבר קטן אחד, מה דינו? מוות. הוא נביא שקר. לעומת זאת חכם, יכול לומר מה שהוא חושב, יכול לשנות את מה שהוא אמר, יכול לחזור בו ממה שהוא אמר, כי הוא לא מוגבל. זה בא מחוכמתו. אוקיי? יבוא מאן דהוא, מישהו יגיד, אוקיי, יש מושג שנקרא חוכמה בגויים, תאמי, יש להם חוכמה, אמת, אז מדוע שלא נשמע לחוכמת הגויים? גם אצלם יש חכמים. הבואו ונצעד על פי סמכותם של החכמים כולם. אני רוצה להיות נחמד, כן? אני לא רוצה להיות מישהו שנוטה דווקא ליד. הוא בואו לכל מישהו חכם, נלך איתו. אחד חכם בעניין כזה, השני בעניין אחר. נצעד לפי חוכמת העולם. נהיה אוניברסלי. כן? בסדר? הבנו את הנקודה? בואו נראה מה קורה. מי שיבטח את הגמרא במסכת בבא מציעא. בדף מוטט עמוד ב' נמצא סיפור ידוע ומפורסם והכותרת שלו תנור של אחנאי. מה זה אחנאי? נחש. כולנו ראינו, פגשנו, אם בחיינו ממש, אם בכל מיני אפשרויות, מגע מרחוק, הנחש, למעשה, כשהוא לא תוקף, כשהוא נמצא על מקומו, נח לו, יושב לו באיזה מקום אחד, הוא מסתובב סביב עצמו, ולמעשה יוצר מעגל. כאשר רק ראשו וזנבו, בולטים החוצה ככה ליתר ביטחון. אבל הוא כמו עיגול, מקיף את עצמו כמה וכמה פעמים, תלוי באורך גופו כמה סיבובים יהיו. אבל ככה התנוחה שלו. אני רוצה להגיד שהקפתי דבר באופן מלא, באופן תמציתי ביותר, ולא שכחתי שום פרט, אני אומר כמו אחנאי. הקפתי את הנושא כמו אחנאי, כמו נחש. הכל, הכל בדוק, הכל נבדק לפרטי פרטים, הכל כמו מעגל. עיגול אנחנו יודעים, כל הנקודות שנמצאות על העיגול נמצאים באותו מישור. כלומר, אין הבדל בין אחד לשני, כולם נמצאים באותו מישור, מבחינה הנדסית, נכון? גיאומטרית. אמת עד כאן? יש מתנגדים? יש מסכימים? לא, השקט הזה פשוט להדיגה שקר. יש מסכימים פה? מסכימים. כן, יש סיפור, ואני רוצה לקרוא לכם את הסיפור, אני זוכר אותו בעל פה, אבל אני רוצה להקפיד על הפרטים, אני אקרא אותו בתרגום. בסדר? אומרת הגמרא בדבר מציע דף נוטט עמוד ב', פעם אחת, נחלקו חכמים בדין של טהרה. כן, דיני טהרה. אבל לפניהם שאלה. תנורים של פעם היו בנויים בצורה שונה ממה שאנחנו מכירים היום. אני ראיתי תנורים כאלה אומנם גם היום, אבל לא בהרבה מקומות. תנור שבונים אותו לבנה לבנה. אריח על יד אריח, וביניהם היו צריכים, כדי שהחום יישאר בפנים, אז היו צריכים לסתום את המפגש בין הלבנים. היום שמים רובה, שמים מלט, שמים סיד, שמים שם כל מיני חומרים, כן, עמידים לאש, כן, וסותמים את החיבור בין אבן לאבן, גם כך מדביקים אותם אחת לשנייה. באה השאלה, לבני חכמים, תנור כזה, של לבנה אחת, נשברה, עד שתיים, או שהחום גרם להם, או קיבל מכה, ולבנה שתיים, שלושה נפלו. טוב, מה עשה בן אדם? בן אדם שהתנור שלו. ומה עושה בן אדם שנשבר לו כזה דבר? מחליף, לוקח לבנה, מדביק, לוקח עוד לבנה, מדביק, לוקח לבנה שלישית, רביעית, מדביק, זהו, תנור חזר להיות, תנור שלם. באה השאלה, מה הדין של תנור כזה שבחללים שם, בין אבן לאבן, שמו חול? הייתה שאלה. טוב, הקיפו את הנושא הזה מכל הצדדים. מבחינת כללי ההלכה, בתחום של טומאה וטהרה. הקיפו. האם זה נקרא שבירה של כל התנור? הוא עשוי מחלק? ואז, זה ששברנו חלק, אז גמרנו, ואז אם אפילו הוא נטמע, עצם זה ששמנו רק שלושה, ארבעה חלקים, אז זה מחזיר אותו לטהרתו, או שצריך לשבור את כל התנור. אם הוא נטמע, ולבנות מחדש. היה שמה, תמיד חכם אחד, ידוע ומפורסם, ענק שבענקים, ושמו רבי אליעזר. אין רבי אליעזר? יפה. רבי אליעזר הגדול. רבי אליעזר הגדול, שאם אנחנו מדברים על רבי אליעזר הגדול, אנחנו לא מסוגלים להבין את יכולותיו, לא רק מצד השכל הטבעי, אלא מה שהיום היו אנשים היו שמחים מאוד שיהיה להם ולו 1/60. מה יכולות הרוחניות שלו? הדבקות שלו בקדוש ברוך הוא, והיכולת שלו להתחבר למושגים מוכניים שהופכים להיות מעשיים אצלו בחיי היומיום, היו ברמות שלא מוכרות אפילו לחזל. לכן קראו לו רבי אליעזר הגדול. טוב, רבי אליעזר בודק בבית המדרש, אומר התנור הזה טהור. טוב, הוא בסדר גמור. כל הרחמים שהיו שם בבית המדרש בדיון הזה אמרו לו, רבי אליעזר, אתה אמרת את שלך, בוא נשמיע את דעתנו. בדקו, ישבו, למדו, אמרו, תמה.
אבל
כולם נגדו.
ומתחילה אמרו ללכת.
רגע. זהו. טוב. מה מוצא רבי אליעזר את עצמו? מוצא את עצמו בדעת מיעוט. הוא יחיד. כולם לא מסכימים עם דעתו, לא מסכימים עם הבנתו, לא מסכימים עם פסיקתו. מה הוא מנסה? כמו כל חברותה. שכנע, להסביר. הוא מנסה בכל מיני ראיות, בכל מיני הוכחות, מתוך הפסוקים ומתוך כל מיני דרכים. וזה לא עובד. כל החכמים לא מקבלים את דעתו. שום פנים באופן. דוחים אותו.
אז גם הוא התחיל אותם.
רגע, בסדר. הם דנים ומתפלפלים עד שמקיפים את כל הנושא הזה מכל הצדדים, כמו שאמרנו, ולכן קראו לזה תנור של נחנאי, כמו נחש שמסתובב סביב עצמו, מקיף את הכל, הכל נבדק, לא מקבלים. שימו לב, אני עכשיו קורא דברי הגמרא. באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם, ולא קיבלו אמן, לא שכנע אותו. אמרו לו, סליחה, אמר להם, אם הלכה כמותי, אם אני צודק, אני צודק שהתנור הזה הוא טהור. אוקיי, בוא נעבור מעבר לשכל. שכל שלנו, אנחנו בני אדם, בוא נעבור, אני אוכיח לכם. אני עובר למופתים. בואו נראה. חרוב יוכיח. היה שם עץ חרוב. נעקר העץ. מהאדמה, אז באוויר, יצא לבד, קלש, ועבר מקום חדש, מהאמה, עבר דירה, ושתל את עצמו באדמה. יש דעה אחרת שאומרת, זה היה 400, בסדר? לא משנה, אבל עבר, חתיכת מרחק, עף באוויר עם השוחשים, הכל, שתל את עצמו מחדש, מקום חדש. מדהים. אמרו לו, שכוח, איזה צדיק, לא מביאים ראייה מחרובים, לא מביאים. אמר להם, בסדר, אם הלכה כמותי, אמת המים יוכיח. אנחנו יודעים שהטבע של המים ללכת במקום גבוה לנמוך. היה שם אמת מים שהייתה יורדת ממקום גבוה למקום נמוך. המים לקחו רוורס, עלו בחזרה. אתם ראיתם פעם מים עולים בעלייה? אין דבר כזה, אם אין משאבה, אם אין כלום, אין דבר כזה. הם עולים, המים עולים, זורמים לכיוון ההפוך. נו, מה אומרים החכמים? תשמע, אתה חתיכת צדיק, שזה כוחות, וואו, איזה מופתים. אם תקים מפלגה, אולי נצביע לך. אמרו לו, חביבי רבנו הגדול, צדיק יסוד עולם, לא מביאים ראייה מאמת מים. אמר להם, אם הלכה כמותי, בית המדרש יוכיח, הקירות, איפה שאנחנו יושבים, הקירות התחילו לזוז. קריות, סליחה, הקירות עומדים 90 מעלות, התחילו לצמצם. קבל שיפוע לכיוון עליהם, על כולם. עמד רבי יהושע, הזכרנו אותו כמה וכמה פעמים, היה ראש הסנהדרין, עמד, אמר לקירות, ככה הסתכל עליהם, תגידו לי אתם קירות, מה יש לכם אתם? אם תלמידי חכמים מתנצחים זה עם זה בהלכה, מה אתם מתערבים? מה הקטע שלכם? אז מה אם הוא אמר? אז מה? עצרו, עמדו. עכשיו לחזור אחורה, להתיישר, יש גזירה שלו שרבי אליעזר שהם יזוזו. צד שני, יש גזירה שעמדו, לא ימשיכו, נשארו ככה, בא לחסות, היה להם גג שיפוע. טוב, רבי אליעזר רואה את כל זה, רואה שלא מצליח לעשות מופתים, לא מצליח לשכנע אותם שיתביאו בשבילו. כל המופתים אמר להם, תראו, בוא נלך על המקסימום, בוא נלך על המקסימום. מה אתם אומרים? אם היה היום איזה מפלגה, שהיה עומד שם מישהו עם כוחות כאלה, היה אומר להם, אני אשביע לכם מן השמיים למי צריך להצביע. והיה יותר בת קול ואומרת, תצביעו בשבילו. היו אנשים שהיו מצביעים בשבילו? כן או לא?
לא מן השמיים.
רגע, זה אתה ממש חכם. לא קשה. נו, היו מצביעים בשבילו אנשים? ועוד איך היו מצביעים בשבילו. יצאה בת קול מן השמיים. וכולם ידעו מה זה בת קול. זה לא היה חדש, אנחנו מדברים פה על תנאים. תנאים היו אנשים עם כוחות רוחניים גדולים מאוד עד כדי להחיות מתים. לדבר עם מלאכים בשבילם היה עוד יותר פשוט מאשר אנחנו מדברים אחד עם השני.
אז למה אומרים מחיי המתים? ולא...
כי הקדוש ברוך הוא מחיי. יש חיים קבועים ויש חיים זמניים. לכן, אמר אוקיי, שהקדוש ברוך הוא יגיד. אמר, אני לא מתפקר אתכם. שהקדוש ברוך הוא יגיד הלכה כמו מי, האם התנור טהור או כשיטתכם טמא. אומרת הגמרא, יצאה בת קול ואמרה, רבותיי, הקדוש ברוך הוא מוציא הודעה לציבור, מה לכם אצל רבי אליעזר? תלמידים אחרות, מה אתם מתווכחים איתו? שהלכה כמותו בכל מקום. כל הלכה, כל שאלה שיש ויש ביניכם מחלוקת, הלכה כרבי אליעזר. נו, מה אנחנו עושים יותר מדי? הקדוש ברוך הוא נותן התורה, אומר, מצהיר, מודיע, מכריז, שרבי אליעזר צודק, והלכה כמותו בכל מקום שיש מחלוקת בין רחמים לרבי אליעזר. נו, עכשיו אנחנו היינו מקפלים, סוגרים את העסק, הולכים הביתה, לא?
אבל לפני זה היה עוד יום, איך הגיעו לך?
זה הגמרא, בוא, תפתח דף מונטט, עמוד ב' בבא מציע, יצאה בת קול ואמרה להם, מה לכם אצל רבי אליעזר? הגמרא, מה אנחנו לומדים? שהגמרא מלמד אותנו שרבי אליעזר ניסה לשכנע את רחמי ישראל בכל מיני מופתים, כל מיני קמעות, כל מיני סגולות, כל מיני הוכחות לא טבעיות.
איך מבין שזה?
דברים לא טבעיים. כל מיני דברים לא טבעיים.
לא, זה קרה.
רגע, אבל אתה רואה מה היה התגובה.
אבל כמעט הזאת.
זה לא הנושא מרכזי, אחד זה בדרך אגב. לכן, מעניין מאוד לראות את התגובה של רבי יהושע. רבי יהושע נעמד. למה נעמד? הקדוש ברוך הוא מדבר. הקדוש ברוך הוא עכשיו עומד ומדבר בבית המדרש. על ידי בת קול. עומד רבי יהושע על רגליו ואומר, אוקיי, שמענו, הקשבנו, מסקנה, לא בשמיים היא, דוחים גם אותך. אופס. הקדוש ברוך הוא מדבר, ואתה רבי יהושע, ילוד אישה, חכם, צדיק, ראש סנהדרין, הכל נחמד. אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אוקיי, דחינו גם אותך, לא מקבלים. רבותיי, זה מפחיד. זה פשוט דבר שצריך לעכל את כל המהלך הזה. זאת אומרת, הגמרא, רגע, זה כבר כאילו מתחנו את החבל. הקדוש ברוך הוא שולח בת קול, הקדוש ברוך הוא מדבר דרך בת קול, זה כמו נבואה, סוג מסוים של נבואה, אומר מה שהוא אומר, אתה אומר לא מצטער, לא מקבל. מאיפה הכוח הזה? מאיפה הסמכות הזו? מניין רבי יהושע את ה... נקרא לזה את הזכות להתייחס ככה לדברי הקדוש ברוך הוא? אז הגמרא שואלת, רגע, כשאמר רבי יהושע לא בשמיים לי, מה הוא מתכוון? ככה מדברים בקדוש ברוך
הוא?
באמת. אומרת הגמרא, אמר רבי ירמיה, אתם יודעים למה הוא אמר ככה? שכבר ניתנה תורה מהר סיני. להיות במעמד הר סיני ניתנה תורה לבני אדם. אין אנו משגיחים בבת קול. שיצאו בת קול, שיהיה לא משנה מה, אנחנו לא מתייחסים. אנחנו מעריכים, מכבדים, ושמים בגניזה. זהו. ובמשיכה הגמרא ואומרת שכבר כתבת, אתה ריבונו של עולם, כתבת בתורה שאתה נתת לנו בהר סיני אחרי רבים להטות. אז יופי, אז אתה רבי אליעזר הגדול ואתה קדוש ברוך הוא, ביחד אתם שניים, אנחנו פה 8, 10, 15, דחינו אתכם. עם כל הכבוד, אנחנו הולכים על פי התורה. אתה הקדוש ברוך הוא נתת סמכות לחכמים בתורה, הסמכות הזו מופעלת עכשיו גם כלפי בת הקול.
מבחינת העיקרון?
מיד, עיקרון, עיקרון.
לא, הם צודקים, אבל כאילו...
לא, לא, אין, 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 כאילו.
אתה מתווכח עם מי שהכתיב לך את
החוקים. לא, לא משנה. כן, אתה הכתבת, זה מה שיש, תעמוד בחוקים של עצמך. ממילא.
אז איך באמת מסבירים את זה?
אז יפה, אז יפה, אנחנו רוצים להסביר, תן לנו צ'אנס. לכן, כלומר, אחרי שהתקבלה תורה בהר סיני, אנחנו לא מקבלים להלכה, לפסיקת הלכה, שום דבר שהוא מעבר לגדר הטבע. שכל וכללי פסיקה שקיבלנו ממשה עד ימינו. יש דרך שבה לומדים ודרך שבה פוסקים. ושום דרך אחרת לא מתקבלת. נקודה. גם לא של הקדוש ברוך הוא שנתן את התורה. כלומר יש פה עיקרון. עיקרון חשוב. עיקרון מרכזי מאוד. ממילא אנחנו מחויבים לפעול רק על פי מה שקיבלנו בהר סיני ולא לפני. הגמרא המשיכה לספר שם דבר כזה נחמד. רבי נתן היה לו חברותה, יש פה אולי חבר'ה שישמחו שיהיה להם חברותה כזה, קוראים לו אליהו, היה גם נביא, אליהו הנביא, היה לומד איתו חברותה מדי פעם בפעם. כשנפגשו, שאל רבי נתן את אליהו הנביא, תגיד לי, בזמן שהיה הוויכוח הזה בין רבי אליעזר ורבי יהושע לתנור, מה, היית למעלה שמה? אמר לו, כן, הייתי למעלה, לא היה ברית, לא היה כלום, הייתי למעלה. אמר לו, מה היה? תספר לי. תספר חוויות, נשמע מה קרה למעלה, אחרי הפרגוד. אמר לו, אחרי הפרגוד, אמר הקדוש ברוך הוא, ניצחו לי בניי, ניצחו לי בניי. ניצחו אותי, נכון? ניצחו אותי. השתמשו בתורה שאני נתתי להם, כדי לדחות אותי, והם צודקים. מה כל כך חשוב? למה באמת הסמכות של חכמים כל כך חזקה, ולמה אנחנו מחויבים לשמוע עליהם? כדי להבין את זה, בואו נמשיך מה קרה הלאה.
אתה לא חייב לשמוע אם זה לא בהיגיון.
לא, לא, בדיוק הפוך.
לא.
יפה.
אתה לא תעשה את זה.
לא, 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 לא. אז אתה לא בסדר. אתה לא בסדר, ההיגיון שלך צריך להתכופף. כן.
אני רוצה להגיד דבר כזה, אם יש אלפי דברים שהם לא מבינים אותי.
לא, לא הבנתי, לא הבנת השאלה.
איך השם אמר את זה? אם הם, כאילו, יש הרבה זרים שלא מבינים.
כי אחד ברוך הוא אמר שפה בעולם הזה, על פי התורה, יש כללים, וגם אם לא מבינים את הכל, זה הכללים, זה הכללים. לכן לדוגמה, לדוגמה, הגמרא מביאה דיונים בהלכה, מה קורה אם בן אדם הלך לרב, הלך לסנהדרין, הלך לשאול שאלה, והרב טעה. הבן אדם אמרו לו, אתה יכול לאכול, וזה הדבר שהוא טרף. אחת, דרך לפני, דרך אחרי, היה מבסוט, היה שבע. כן? פתאום מתברר שזה טרף, הרב אומר, אויש, טעיתי. רץ אליו ואומר לו, תשמע, אל תאכל, אומר לו, מה אל תאכל, זה כבר בפנים. זה כבר חביבי, אכלתי, שתיתי, ברכתי. עכשיו, מי צריך להביא קורבן חטאת? הרב. הבן אדם שאכל, אכל בהיתר, היתר. הבנו? זהו, ככה. כי זה הכלל שהקדוש ברוך הוא קבע בתורה, ככה זה עובד.
הרב, אתה אומר שגם...
בסדר? מיד, מיד. עוד סיפור כזה שנבין. באותו היום, המשך הסיפור, לקחו את כל אותם שאלות שבאו לפני רבי אליעזר, טהרות, בענייני טהרות, ושרפו את כולם. כי דבר שהוא בטהרה, תרומות, מעשרות, דברים כאלה שטהרה וצריך ללכת לכהנים, דברים כאלה שנטמעים שורפים. כן, לא זורקים לאשפה. שורפים אותם בגלל קדושתם. שרפו אותם. והחליטו, בעקבות ההתנהלות שלו עכשיו, שימו לב, שהוא משתמש במופתים, עושה שימוש בשמות קודש, בכל מיני דברים כאלה, מה החליטו? לנדות אותו. אתם תופסים?
מה הקשר? גם רבי?
לנדות את רבי אליעזר הגדול. וככה עשו.
גם רבי אליעזר עשה.
לא?
כן.
לא.
הוא עצר את הקירות.
הוא לא עשה מופת.
הוא,
הוא אמר להם לא, אמר להם מה אתם מתערבים. לא, זה לא מופת, הוא אמר מה אתם מתערבים, נעצרו. לא אמר תפסיקו לזוז, לא. מה אתם מתערבים?
נו, בגלל זה, מה אמרנו?
טוב, זה כבר עניין של הקדוש ברוך
הוא. למה הם לא משיכו? כי זה הקצירה על רבי יהושע. למה הם לא חזרו אחורה?
בסדר, אוקיי. מעשה הזה שאנחנו למדנו עכשיו הוא מעשה קשה ביותר. קשה ביותר מצד זה שאנחנו רואים שלמרות הכל, למרות כל מה שהיה פה, למרות הדברים הלא טבעיים שהיו פה, חכמים לא מקבלים. לא נקבל אותך. תעשה מה שאתה רוצה, ולא רק זה, הקדוש ברוך הוא בסוף מה אומר? הם צדקו, יצחו אותי. צדקו, זאת הדרך. אם כן, אולי שאלה אחרת. בסדר, אוקיי. עשה מופתי, לא קיבלתם הלכה אחרת, מצוין. למה זה לא נעצר פה? למה לנדות אותו? מה הוא עשה? למה נידוי? התשובה, הגמרא אומרת מפורש, שכבר ניתנה תורה מהר סיני. ואנחנו לא משגיחים, לא בבת קול, לא בחרובים, לא בעמות, לא בשמיים למטה, לא בכל מיני מופתים אחרים. לא לוקחים את זה בחשבון. ולמה? משום שהקדוש ברוך הוא נתן את הכוח בתורה בסיני למי? לחכמים. כלומר, חכמי ישראל למעשה הם שופרו של הקדוש ברוך הוא. לא נביאים. כי בחיי היום יום יש את החכמים, יש את הרבנים. נביאים לא מדברים כל הזמן, נביא מדבר רק כשיש לו נבואה. שאר הימים הוא יכול להיות אדם פשוט לחלוטין, נעים הליכות, אדם גדול מבחינה חברתית, מוסרית, אבל אדם מן השורה שהולך בבוקר לעבודה, חוזר הביתה בערב. אין לו תעסוקה יומיומית עם חיי היומיום בשאלות ותשובות, אלא אם כן הוא גם רב, הוא גם חכם. זה ככה בדרך כלל היה. אבל מצד העניין, נביא זה נביא, עכשיו הוא מדבר איתו, גמר את הנבואה, חזר להיות בן אדם רגיל. המושג של אחרי רבים להטות, מצווה עלינו ללכת אחר רוב חכמי ישראל, בכל שאלה ושאלה, בכל עניין ודבר, ולפנות על פי זה אל מציאות החיים. כן, אני רוצה לעבור אתכם עוד דבר אחד, קצר, ותראה מה היה בהמשך. טוב, באים לנדות, לא? יש נידוי. אומר לי לי איזה. כשאנחנו נוטלים ידיים, בבוקר, כשאנחנו נוטלים ידיים לסעודה, כשאנחנו חוגגים חנוכה, פורים, הדלקת נרות של חנוכה. מי קבע את הכללים הללו?
חכמים.
חכמים. לא התורה. נטילת ידיים, שלמה ובית דינו, סנהדרין, חכמים. נרות חנוכה, סנהדרין, פורים, שיירי כנסת הגדולה, שהם היו מסנהדרין, מרדכי היהודי. כלומר, חכמים. אנחנו אומרים, מאוד מוזר, ברוך אתה השם אלוהינו, מלך העולם, אשר, אתם יודעים? קידשנו במצוותה וציוונו. שואלת הגמרא, איפה ציווה אותם? לא מצאתי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותי על נטילת ידיים. איפה כתוב? ליטול ידיים בתורה. איפה כתוב אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, רגע, לדליק נר, חנוכה, איפה זה כתוב? אז איפה הוא ציווה אותנו?
קיבלו נתון.
אחרי רבים להטות. משם אנחנו מצווים. לא צריך ציווי ישיר. לא צריך לכל עניין ודבר ציווי כתוב שממנו לומדים. זה מה שהתורה אומרת לך. אחרי רבים להטות. הקדוש ברוך הוא נתן כוח לחכמים. ללמוד, להבין ולקבוע.
לכן האלה שעושים את התורה בכתב זה לא.
אוקיי. לכן, על פי התורה אשר יורוך. ועל המשפט אשר יאמרו לך, תעשה. לא תעשו מן הדבר אשר יגידו לך. ימין ושמאל במאמרים מאוד רשי במקום, יד מה אומר? הוא הולך למקרים הקיצוניים, ובכוונה הוא הלך להקטין, הוא אומר, גם אם יגידו לך על ימין שזה
שמאל,
והשמאל שזה ימין, כלומר הפוך, אתה חייב לעשות. חייב! זה הכוח שנתן הקדוש ברוך הוא לחכמים, מכאן סמכותם. אם פתחנו ושאלנו מה הסמכות של חכמים, מכאן, מהקדוש ברוך הוא? ישירות. נותן התורה קבע, יש להם כוח. להבדיל אלף אלפי הבדלות, כאשר בעוד כך וכך ימים אני לא עוקב, תשב פה בירושלים, כנסת ה-20, כוחם של הנבחרים שם, בן מכוח הציבור, והם עושים שם מה שהם חושבים. מחוקקים חוקים, מורידים כללים, מוסיפים, מבקוח! ממך, אתה בחרת בי, בחרת בי, זהו, איך שם באמת מתקבלים חוקים, תזכירו לי, אני לא זוכר בדיוק, הצבעה, מה שיש לו רוב, עבר, זהו, אבל יש 40 חברי כנסת מתנגדים, 50 מתנגדים, תתנגדו. יש עדיין עוד 70 שהצביעו בעד. בסדר? אתם יכולים להמשיך להתנגד. אבל החוק הוא חוק. אחרי רבים להטות, ואני אומר אלף, אלפי, אלפי, אלפי הבדלות, בין מושב הכנסת לבין מושב חכמי ישראל. אני לא מתקרב בהשוואה בכלל. אחי, אני רוצה לקחת אותנו לעוד סיפור מעניין. עכשיו, אנחנו הולכים על מישהו אחר. למעשה, לפני שנעבור לסיפור הבא בגמרא, מה היה החשש הגדול של חכמים? למה הם לא הסכימו עם רבי אליעזר? בתכלס באמת, חבר'ה, הקדוש ברוך הוא אומר זה על אחת מותו, למה לא לקבל? כי יש חשש גדול אצל חכמים, והם ידעו לא בנבואה, בחוכמה עמוקה, בניתוח נתונים. אם עכשיו הם היו נכנעים לרבי אליעזר בגלל החרוב, או במילים אחרות בגלל מופתים, מה היה קורה לתורה? היא הייתה מתרסקת מדור לדור, ממופת למופת. ולא, היינו מעבדים את התורה. אנשים היו הולכים רק על פי מופתים. והדבר הזה לא יעלה על הדעת. לכן הייתה פה מלחמת הישרדות על קיום התורה. לא אשר דבר. וזה לא בשום פנים באופן, על זה לא יוותרו. ואימא, גם הקודש ברוך. לא יעזר. כן. זה ממוקד לעניין שלנו?
כן. אנשים שהתורה הגדירה אותם בתוך חכמים.
התורה לא מגדירה מה זה חכם.
לא, כאילו שאנחנו מגדירים שהם חכמים.
אוקיי.
אז נכון שאנחנו מבחינת שכלית לא יכולים להבין את הכל בתורה?
אנחנו יכולים להבין הכל בשכל בן אדם. זהו. יש 48 דרכים שהתורה נלמדת, תשתמש בכולם, תבין מה שתבין. נכון, בסדר. אוקיי, תפק.
נו, אז השאלה שלי זה, אז הדברים האלה שהם מעלינו.
אין, לא, הם יגיעו ברמות גבוהות, אולי יותר ממני, ממך לא, אבל ממני ודאי, ובתור הדבר יגיעו להכרעה וזהו. וההכרעה שלהם, גם אם יש דברים שהם לא מבינים, ההכרעה שלהם היא זאת שתקבע. זהו.
לא, אבל הם לא יגיעו עד הסוף עד
הסוף. גם אם לא, זה לא משפיע על ההכרעה הסופית. הולכים לפי הרוב,
וזה. לא, זה ברור, אז אפשר להגיד
את ה... יכול להיות, יכול להיות, כן, יכול להיות.
זה יכול להיות עוד שהשם נתן לבנאדם X פוטנציאל להגיע עד לכאן,
ובנאדם... כן, כן, שלמה המלך שהיה חכם מכל האדם אשר על פני האדמה, אומר, לגבי פרה אדומה, אמרתי איך כמה, מי רחוקה ממני, חכה, 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 הגיע לשיא של ההבנות, הוא אומר, עדיין, אני לא מבין הכל, טוב, אז יש פרט כזה, פרט אחר שהוא לא מבין, בכל זאת, פרה אדומה זה פרה אדומה. הוא לא יכול לשנות בכלום. יש רוב, והרוב יחליט, מה עושים וכך יהיה.
שלמה רבנו היה כמו...
לא שלמה רבנו, המלך שלמה.
טוב. הוא היה רגע, הוא היה כמו כל בן אדם אחר שעבד מבחינת רוב?
כן, כמו כל אחד מתוך ציבור. אלא אם כן הוא גוזר כמלך, מלך זה יש לו חוקים אחרים, אנחנו לא מתחתים. אבל בדיון הלכתי, שלמה היה כמו כל אחד שמתה בסנהדרין. תרים אצבע, כמה אתה? אחד. אוקיי? כן, הדבר הזה, כדי לשמור על התורה הקיימת וחיה, ולא חן ושלום הולכת לאיבוד עם כל מיני מופתים, וברוך השם היו הרבה מופתים בעם ישראל, היו אנשים שעשו מופתים, תראו לעצמכם מה היה קורה, הרב הזה עושה מופת כזה, הרב ההוא עושה מופת אחר, ואיפה התורה? לאט לאט הולכת ונעלמת. נעלמת. יש סיפור דומה. בגמרא, מסכת אחרת, מסכת מי שרוצה לראות ראש השנה. מסכת ראש השנה, דף כ"ד עמוד ב', ספרת הגמרא על שני אנשים שהגיעו להעיד על המולד. חידוש החודש. זה לא כמו היום שיש לנו לוחות, כן? היו צריכים שניים שהיו רואים את המולד, באים להעיד, ואז הוא מכריזים לפני בית הדין, טוב, מה זה? ראש חודש, יהיה ביום זה וזה. טוב. רבותיי, מדובר על חודש תשרי. חודש מלא באירועים, נכון? ראש השנה זה ראש חודש. יום כיפור, סוכות. תגידו לי, מה דעתכם? אני הייתי באיזה מקום, איבדתי קשר עם הסביבה, אין לי לא תקשורת, לא GPS, לא פלאפון, כלום. אני עם עצמי. התבלבלתי בתאריכים. תשמע, שבוע, שבועיים, שלוש, אתה כבר לא יודע איזה יום היום, אתה לא יודע מה תאריך, שכחתי. ואני חי, אני יודע שזה חודש תשרי. אבל לא יודע, לא יודע אם זה עכשיו, כן, הגיע יום כיפור או לא הגיע יום כיפור. לא זוכר, לא יודע, לא יודע. לא יודע ראש השנה, לא ראש שנה. הגעתי לתשרי. טוב, אז אני אחרי, אוכל, שותה, טוב. בוחר לי יום, אומר, טוב, יאללה, היום יום כיפור. אני צם מלילה, מערב עד ערב, אומר, נו. עושה לי סוכה, יושב לי בית במקום סוכה, אין לי ארבעה מינים, טוב מה לעשות, סוכה אפשר לעשות, טוב, מסתדר, עובר שבוע, אולי בזכות המצוות האלה, גילו אותי, הצילו אותי, החזירו אותי הביתה. אני יושב בבית, מתחיל לשחזר מה היה לי, כך וכך, אבל הנה, פה הצילו אותי, פה הדלקתי מדורה, פה זה, פה גילו, פה הלכתי אחורה, אופס, הנה פה צמתי. מסתכל בלוח, סתם יום. אכלתי ביום כיפור. יום כיפור בשבילי היה יום רגיל. אז נכון שאני אנוס, נכון שאני שוגג,
זה יכול לקרות,
אני שוגג, בסדר, אז אני אביא קורבן חטאת, בסדר, לא חייב כרת. אבל רבותיי, בואו תארו לעצמכם, שאותם שני עדים שבאים להעיד בבית הדין, נמצא שם מי? רבותיי, מי נמצא שם? חכמי ישראל, שומעים את העדות, והעדים הולכים, שמים אותם, גמרתם להעיד, טוב, תחכו. והחכמים מתחילים לדון ביניהם, האם זה באמת עדות נאמנה, וכדי לקדש את החודש. רבן גמליאל, היה נשיא הסנהדרין, היה נשיא ישראל. הוא מקבל את העדות שלהם, אומר כן, אני מקבל, העדות אמיתית, זהו. רבי דוסה בן הרקינס ורבי יהושע ידידנו, כן, ישב גם שם, לא הסכימו, אמרו לא, זה עדות שקר, לא יכול להיות, הם לא ראו, הם עכשיו סתם מדמיינים שזה המולד. נכון, הם ראו משהו, אבל זה לא המולד. אי אפשר לקדש את החודש. נו, עכשיו יש לנו פה מה? יחיד ורבי. רבה גמליאל נשיא ישראל. ואומר, מקבלי. רבי, יהושע, אומר, לא מתאים לי, העדות שלהם לא נראית לי. ורבי דוסה, בן ארקנס אומר, לא יודע, העדות לא מסדרת לי. ראש חודש היה צריך להיות, לפי דעתם, של השניים, ביום אחר. כלומר, עדיין לא ראש חודש, אלא עוד יום. רבן גמליאל אומר, לא, עכשיו. עכשיו, עכשיו ראש חודש, זהו.
הם ראו?
זה מה שהם. שומעים את העדים. הם לא רואים, הם רואים עדים, אנחנו ראים. ואז קורה דבר נורא מעניין. ממשיכה הגמרא לתאר לנו את המציאות המורכבת ביותר. חכמים חולקים על קביעתו, ונשיא ישראל. חכמים חולקים עליו. הוא שולח שליח לרבי יהושע, ושולח אותו... מה?
רבי יהושע היה שם.
בתור אחד מהאנשים שישבו שם.
אז מי שולח לרבי יהושע?
רבן גמליאל, שהיה שם, אמר ראש חודש, וזהו, נסגר העניין. הלכו הביתה. הוא שומע, הוא שומע שרבי יהושע לא מקבל את זה. לא מקבל. שולח...
הרוב אמרו שלא,
מה? לא הרוב, שניים אמרו שלא.
רבי יהושע ועוד אחד אמרו שלא.
כן.
זה מי אמר שכן? שתי עדים וזה?
לא, אוקיי, בוא נעשה את ה... נארגן את הסיפור.
מי אמר שכן?
באים שני אנשים לפני בית הדין. בבית הדין יש רבן גמליאל נשיא ישראל. רבי יהושע, רבי נו בן ארקינס. ויש עוד חכמים שם. אוקיי? והם מעידים, אומרים להם טוב, תודה. זהו, עכשיו דנים. לבדוק את העדות. היא נכונה. היא מתאימה, זה יכול להיות, לא יכול להיות, מגיעים למתקנה, זה יכול להיות. אוקיי? רבן גמליאל אומר, אוקיי, ראש חודש, קבע יום. הולכים, מתפזרים, זהו, נגמר הדיון. הוא שומע שרבי יהושע לא מקבל את דעתו. אותו רבי יהושע שלא קיבל דעתו של רבי אליעזר, כן? לא מקבל דעתו. לא מקבל. שולח לו שליח עם פתק. טוב, אתה לא מקבל? אוקיי. אני גוזר עליך גזירה. מה הגזירה? לפי השיקול דעת שלך, יום הכיפורים צריך להיות ביום שלישי. לפי מה שאנחנו קבענו, באיזה יום? שני. בסדר? אני גוזר עליך שאתה בא אליי ביום כיפור שלך, הוא אמר ביום שלישי שמבחינתך זה יום כיפור, אתה בא אליי מהבית שלך, כאשר אתה בא אליי אתה עובר מרשות היחיד לרשות הרבים, ואתה בא לא בלי כלום, אתה בא עם המקל של צבא שלך, עם התרמיל על הגב וארנק עם כסף. אתה יודע מה אומר לו? חלל את יום כיפור שלך. אוקיי? דבר נוראי. הולך רבי יהושע, הוא בהלם. מה הוא עושה עכשיו? לפי החישובים שלו, זה יום כיפור, הגזרה הזאת. טוב. הלך ומצא את רבי עקיבא. רבי יהושע הולך ומוצא את רבי עקיבא. אומר לו, רבי עקיבא, מה אנחנו עושים? מה אני עושה? אמר לו, תלמד, רבנו הגדול רבי יהושע, שכל מה שעשה רבים, גמליאל עשוי, הוא קבע, הוא נשיא הסנהדרין, זה הסמכות שלו, זהו, שנאמר אלה מועדי השם אשר תקראו אותם במועדם, אתם קוראים אותם, אתם קובעים, לא הקדוש ברוך הוא. עלה רבי יהושע אצל חברו רבי דוסה בן הרקינס, אמר לו רבי דוסה, תראה, אם אתה בא עכשיו לערער אחרי בית הדין הזה שישבנו בו, אתה רוצה לערער אחרי בית הדין של רבן גמליאל נשיא ישראל, אתה ככה גורם במהלך שהשפעתו תהיה ארוכה לכל הדורות. כולם יערערו על כולם, ואם כך אתה בא לערער אפילו על בית דין של משה רבנו. יש סמכות לחכמים, ומה שנקבע זה סגור גם אם אתה, שמואל זומר, לא מקבל את דעתם. ועניתי לך לשאלה ששאלת מקודם. אז יופי לך, כל הכבוד. יש רוב, נקבעה לך, גם אם אתה חכם, גם אם אתה רבי יהושע.
גם אם מגיע לך לפרוץ מהגג?
לא, אף אחד להגיד לך דבר כזה. לכן, אז זה לא חכם, לא, אז אני עניתי. אז זה לא חכם, לא צריך לשמוע לו. לכן, אין לך ברירה. שמע את זה רבי יהושע, מה עשה החבר'ה? איזה גדלות! רבי יהושע אומר את הגמרא, נטל רבי יהושע מקלו ומעותיו בידו והלך ליבנה אצל רבן גמליאל ביום שחל יום הכיפורים להיות בחשבונו. הוא חילל את יום כיפור שלו. עמד יום אחר לא בעיה.
ביום של כולם,
לא. בא אצל רבן גמליאל, ראה אותו רבן גמליאל, עמד ממקומו, נשקו על ראשו, ואמר לו, בוא בשלום רבי ותלמידי, רבי בחוכמה, רבי שהוא יותר גדול ממנו, בחוכמה, ותלמידי שקיבלת את דבריי. אתם מבינים מה קורה פה? עד כמה היה חשוב לרבן גמליאל שתהיה פסיקה אחת, שתהיה הכרעה ברורה של בית דין. כלומר, גם רבי יהושע היה ברור שאם הנשיא ככה הכריע, זה רצון השם.
בגלל זה לא היה...
הוא בא כוחו של הקדוש ברוך הוא. זה הסמכות שניתנה לו. לכן רבי יהושע כופף את קומתו, כופף את ראשו, ונכנע לנשיא ישראל. ללמד אותנו איך צריך לנהוג. ואם אנחנו ככה מדברים, אמרנו, אז אם ככה, מי הם היו גדולי ישראל שאנחנו מדברים עליהם? בוא נתאם קצת. כי בחלק השני, שנגמור את החוברת הזו שהכנתי, יש לי משהו מעניין, ארוך, מדהים, יפהפה, מהרב משה צוריאל, בעזרת השם, מקווה שנגיע אליו. אבל בואו נראה קצת מה הם תלמידי החכמים. מי היו תלמידי החכמים שעליהם אנחנו מבססים, זה כל התורה. היום שהרב עובדיה פסק, צריך לתדיק לברכה, והרב מרדכי אליהו וכולם פסק. סמכו עליהם, עליהם, בואו נראה מי הם סמכו, את מי אנחנו ממשיכים היום, מכוחם אנחנו חיים. בואו נתאר לכם, תראו קצר, מי הם תמידי חכמים בישראל. אומרת הגמרא, במסכת סוכת כ"ח עמוד א', אומרת הגמרא, מה הסיפור? מתארת לנו מה שנקרא, מי נמצא בבית המדרש? מי תמידי חכמים בבית המדרש? 80 תלמידים היו לו להלל הזקים. היה לו בית מדרש עם 80 תלמידים, ישיבה קטנה, כנראה לא היה מספיק תקציב מהרומים. כן? אז אולי לפיד צמצם להם את התקציב, לא יודע. כן. והיו רק 80 תלמידים. 30 מהם ראויים שתשרה עליהם שכינה כמשה רבנו. אתם מבינים? 30 משה רבנו בבית המדרש. מבחינה פוטנציאל. משהו לא מהעולם הזה. טוב, הורדנו 30, כמה נשאר? 50. עוד 30, ראויים שתעמוד להם חמה כי יהושע בן נון. כלומר, עוד 30 תלמידים כמו יהושע בן נון. אתם קולטים? תראו להתמחה בית מדרש, 30 משה רבנו, 30 יהושע בן נון. או, איזה לימון, איזה אנשים. איזה אנשים ענקים. ישוע, נער לא ימיש בתוך האוהל, איזה אנשים יש שם, איזה בית מדרש. טוב, תגידו, תגיד, לא לדבר על הרב, תגיד, כן, בכלל, אם הוא יכול ללמד כאלה חבר'ה, מי הוא היה? נשאר לנו 20, נכון? 30, 30, 60, 80, נשארו 20. 20 בינוניים. חבר'ה ככה, ממוצע. כן, ממוצעים כאלה. לא משה רבנו, לא יהושע בינו. טוב, מה זה הממוצע? בית המדרש יודע לזה, כן? בוא נראה מה זה התלמיד הממוצע. הגדול שבכולם, בין הממוצעים, כאילו החבר'ה הבינוניים, יונתן בן עוזיאל, שמעתם על הפעם? הוא הגדול, והקטן, התלמיד הכי נמוך בין הקבוצה של הבינוניים, יש למישהו ניחוש? תלכו על רבי שמעון בר יוחאי, הקטן. זה התלמיד הכי הכי נמוך בבינוני. הבנתם את הבית מדרש יש שם? לא, רגע. הגמרא מדברת עליהם, אז יכלו, הם הכירו אחד את השני. אומרת הגמרא, הקטן שבכולם, סליחה, לא רשב"י, סליחה. רבי יוחנן בן זכאי. בשבילנו היה ענק. הוא נחשב התלמיד הכי הכי חלש. בין הבינוניים.
באמת איך הגמרא משווה ככה?
לא משווה, היא רוצה לדבר איתנו משהו. ואמרו עליו, מה זה הגדרה של תלמיד חכם, הקטן שבחבורה? בסדר, בוא נראה מה זה הקטן שלי. הכי הכי ברשימה למטה, ברשימה של הבינוניים. לא רשב"י, אני מתקן. זוכרים? רבי יוחנן בן זכאי. בוא נראה מה היה לרבי יוחנן בן זכאי בארנק. מה היה לו במזוודה? אני רוצה לקרוא כדי לא לפטפס. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח. מקרא, משנה, גמרא, הלכות, אגדות, לדקדוקי תורה, לדקדוקי סופרים, קלים וחמורים, גזרות שוות, תקופות, גימטריות, שיחת מלאכי שרת, שיחת שדים, שיחות קלים, משאלות קופצים, משאלות שועלים, דבר גדול, דבר קטן. מה זה דבר גדול? מעשה מרכבה. מה זה דבר קטן? הוויות הבאי דרבה. לקיים מה שנאמר, להנחיל אוהבה יש באוצרותיהם המלא. אתם מבינים את זה הכי קטן? היה לו את כל התורה כולה בכיס. הוא נחשב תלמיד הכי הכי קטן בבינוניים. אתם קולטים מה זה סמכות חכמים? אתם מבינים מה זה חכמים? ככה, אומרת הגמרא, עם הקטן שבהם ככה, מה הגדול? לכן רבי יוחנן בן זכאי היה הקטן, והגדול שבבינוניים היה יונתן בן עוזיאל. אמרו עליו שהיה לומד תורה, שהיה יושב ולומד תורה, כל עוף שהיה עובר מעל הראש שלו היה הופך להיות עוף צלול. צלול, היה לו מקום נהיה מנגל. היה כמו אש, כמו חום, חיבור בינו לבין הקדוש ברוך הוא. קבוע שיש שם לומד. היה עובר רוב נהיה מנגה, לא צונח את הראשון את הלחת. מוכן. כלומר, אתם מבינים מה אנחנו מדברים. לכן, לא בכדי ניתנה ההוראה. מה ההוראה? לא תעשו מכל אשר ירוך הימין ושמאל, זה הסמכות, אפילו נגד קודש ברוך. אם כן, מיד נסיים בדברי המשנה. משנה במסכת אבות, מי שרוצה להסתכל. תקל בפרק ה', סליחה פרק ב', מה היא? המשנה אומרת, והווה מתחמם כנגד אורן של חכמים. וזהיר בגחלתן שלא תיחווה, שנשיכתם נשיכת שועל, ועקיצתם עקיצת עקרב, ולחישתם לחישת שרף, וכל דבריהם כגחלי אש. סיכום בבינים שלנו, שאנחנו שומעים היום לחכמי ישראל, אנחנו מחויבים לעשות כדבריהם, כי הם ממשיכי דרכם של אותם גדולי עולם, כי אני מדבר על רבנים, דיינים, שלמדו את דרך הפסיקה שהיא זהה לחלוטין, כמו דרך הפסיקה של רבן גמליאל, של רבי אליעזר הגדול, של רבי עקיבא, של רבי יוחנן בן זכאי. אותו דבר. חכמים בדורנו ובדורות שקדמו לנו לא המציאו שום דבר חדש בדרך הפסיקה. כדי להגיע להלכה, אנחנו משתמשים בדיוק באותם כלים. בדיוק. וזה הלקח הגדול שלנו. לכן הם נקראים חכמי ישראל. נכון, יש מחלוקות שנובעות הרבה סיבות, אולי נדבר על זה בהמשך. אבל שוב נסתיים. אנחנו חייבים שכל אחד ילך אחרי רבו וישמע לו, גם אם יאמר על טמא טהור ועל טהור טמא. זהו. וזה בא לידי ביטוי, אנחנו הקטנים ממשיכים לשמור על התורה. התורה שבכתב והתורה שבעל פה. הביטוי זה הלכה יומיומית. כל אחד צריך שימצא לו רב. רב להלכה. שיגבלו, שיורהו, שינחהו, שיכוון אותו. וידע מה לעשות בחיים היומיומיים. מרצון באמת שנזכה לאמיתותה של תורה, שלא ניקשל בדבר הלכה, שיסמכו בנו, תלמידינו וחברינו, אמן כן יהי רצון.